ברוכים הבאים לווילד קארד, פרק 19. אז מחזור 27 מאחורינו, ומה קיבלנו בו? ארסנל ממשיכה לפרק חסרות ישע, והשבוע פגשה את חסרת הישע מכולן. סיטי במופע התעללות מסוג אחר בחסרת ישע אחרת. ורק ליברפול מקיאה דם בשביל להמשיך להיאחז במקום הראשון, שבוע נוסף לקראת משחק העונה שמצפה לנו בשבוע הבא. חוץ מהשלישייה, מה עוד קיבלנו? ניוקאסל שומרת על שער נקי. הידד, אבל טריפייר יצא לפני דקה 60, בורנמות מתעדת לפני הדאבל, הידד, אבל סולנקה בלנק וסנסי מדדה החוצה, צ'לסי וברנדפורד בטקו פורי, מספרת מעולם אחר, הידד, אבל טוני משקיף מהצד, וטוטנה מנצחת את פלאס בבית, הידד, בדקה 88. הרבה נקודות היו לנו, הרבה רגעים, הרבה לסכם, היה לנו במחזור ה-27, ואנחנו כאן, כמו בכל שבוע, כדי לסכם ולהתכונן ביחד להמשך העונה המרתקת שיש לנו בפרמייר ליג. איתי, כמו בכל שבוע, אלעד, מה שלומך אלעד? איך היה סוף השבוע האחרון? ובכלל?
וואלה, היה בסדר, התחיל טוב, ואז ארסנל לקובי ופודן לקאבי. אני מסכם מחזור של אחלה כדורגל, אבל פנטזית. אני מסכם מחזור עם חץ אדום, יורד ממקום 35,000 ל-61,000. הפוגעים העיקריים היו פודן, שאני לא מחזיק, ואני באמת, אי אפשר שלא להחזיק את פודן העונה, בהינתן הכושר שלו. הצלחתי להתפקסן קצת עם בורן בבישול בדקה ה-95, ועם סון, שהיה נראה שלא מחזיר במשחק הזה, והמדעים הפעם לא כל כך עבדו איתו. גם הלנד, הקפטן שלי, איכשהו הצליח להחזיר בסוף ולחפר על ההפסד לסאקה. וזה בגדול, בלי ארסנל הגנה, בלי פודן. וזהו.
טוב, אני מחזבה גדולה באמת מטרוסארד, בתצוגה הזאת של ארסנל.
כן, אני הבאתי את טרוסארד, במחשבה בשביל המשחק הזה, בעיקר בגלל שהוא היה בכושר מאוד מאוד טוב, וסימנתי אותו כמי שהולך להיות בשפיץ של ארסנל מחזורים הקרובים, והתאכזבתי לגלות שהאוורטס תפס את המקום הזה, והוא גם מאוד מאוד מצליח באזור הזה, וטרוסארד גם עלה לי מהספסל, וקיבל נקודה, עלה לי לא מהספסל בפנטזי, אלא מהספסל במשחק. כן, וזהו, איך היה המחזור שלך?
שלי גם מחזור של חץ אדום, באמת לעלות למחזור הזה, ובכלל בתקופה האחרונה עם מעט מאוד שחקני ארסנל, המינימום האפשרי נראה לי שהוא רק סאקה, זה מוכיח את עצמו כמשהו שהוא כואב מאוד. אובייסלי שאתה רואה 6-0, 5-0, 6-0, ובתווך איזה המשחק מול ניוקאסל שקצת יצאתי ממנו בנס, אבל בגדול הנכסים של ארסנל הם הדבר החם והלועד ומכאיבים מאוד. אז גם אני, בעקבות המשחק הזה, סיימתי עם חץ אדום, עם 72 נקודות, זה חץ אדום יחסית קל. את הנקודות שהצברתי עם דוברבקה בשער, אני בלי הריאולה, אבל דוברבקה, בשונה מבדרך כלל, מההרגלים המגונים שלו, הצליח לשמור שער נקי, אז נתן את 7 נקודות. פודן, המחזיר הגדול, 15 נקודות, נגעת בכל מילה מיותרת. בלתי אפשרי כרגע בלעדיו, ניגע באמת בכל השחקנים שבלתי אפשרי בלעדיהם, ואיך משלבים את כולם ביחד לריצה של השלושים, שאנחנו גם נקבל כנראה עוד אחד שאי אפשר בלעדיו, צלח, אבל זה קצת לקדימה. סון הבאתי, החזיר, ווטקינס כמובן, אלן כמובן, והמאכזב הגדול מבחינתי הוא אייבן טוני, עם הבלנק כזה במשחק מול צ'לסי, משחק עם שערים. ציפיתי שיהיה שערים, אני עם פלמר ואייבן טוני, רציתי שם חגיגה של שערים, האמנתי שאני אקבל שם ניקוד יפה, אם תהיה תוצאה כמו 2-2, אז התוצאה הזאת הגיעה, ובסופו של דבר זה הסתכם בבישול אחד של פלמר.
גם פלמר זה מבוא לאכזבה, לא?
כן, החמצה גדולה, באופן כללי גם משחק לא הכי טוב.
בישול מדהים אבל.
בישול יפה, כן, הגבהה, נגיחה של דיסאסי, כן, אבל לא בשביל זה אתה כאן, במיוחד לא מול קבוצה כל כך חלשה כמו ברנדפורד, מצופה ממנו ליותר. אז לסיכום, מחזור מאכזב שמתווסף לכמה מחזורים מאכזבים רצופים שלי, וזה זמן להתחיל לקבל החלטות קשות על הסגל שלי, שאני לא מרוצה ממנו, אבל אנחנו ניגע על זה בהמשך, קצת על התכנונים קדימה, ואיך אני רואה את לא את המחזור הבא, אלא את המחזורים הבאים, ומה שאני מתכן לעשות בקבוצה, אבל זה באמת לחלק השני, לקינוח.
יאללה, מצוין, אז איך אנחנו מתחילים?
אז אנחנו נצלול ונדבר על משחקי המחזור, המשחקים המרכזיים, משחקים שמעניינים אותנו, וגם על שאר המשחקים אנחנו נעבור יותר בקצרה, ואני מציע שאנחנו נתחיל.
יאללה, בוא נתחיל.
אז נתחיל כמובן בדרבי של מנצ'סטר. נפגשו ביום ראשון, מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד, הדרבי הגדול והחגיגי, שכמו בשנים האחרונות, הסתיים בצורה די סטנדרטית
כן.
ביריבות הזאת בין השכנים הרועשים לשדים האדומים.
כן, והאמת היא שהמשחק הזה התחיל בהפתעה גמורה. סקרימר של ראשפורד, בעיטה שהוא פשוט מוציא, זה כאילו זה אחד למאה, יוצאת מן הכלל, שער עצום שבעצם מנקה אוטומטית לכל מחזיקי ההגנה של סיטי את הקלין כבר בדקה השמינית. ואז סיטי מתחילה במכבש, ואנחנו רואים כאילו גם במיקום הממוצע את כל השחקנים של סיטי עומדים כבר מעבר לקו החצי, והם לא מצליחים לפרוץ את זה, לא מצליחים ולא מצליחים. מה, אז מה קרה שם? למה לקח להם כל כך הרבה זמן לפרוץ את זה?
לקח להם זמן מסיבה שגם אנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם, ובאופן כללי אנחנו רואים את יונייטד העונה שתנח כאילו מצליחה, שהיא מחנה את האוטובוס לתסכל קבוצות טובות ממנה. הם שמרו את ליברפול על 0-0 מול ארסנל התקשתה. יונייטד יודעת לתסכל את היריבות שלה. בשונה מהמשחקים הקודמים, הפעם זו הייתה התבטלות מפוארת. אני לא זוכר את יונייטד נראית ככה מול סיטי. היא חטפה תבוסות והשפלות. כאילו, זה מרגיש לי קצת כמו הדרבי התל אביבי, בתור אוהד הפועל, שכאילו מוצאים דרכים חדשות להכאיב לך. אז ככה גם סיטי ביונייטד. אז היה 6-1 באולטראפורד, והיה 6-3, והיה 3-0, והיה תבוסות כאלה וכאלה. ופתאום מצאו דרך חדשה להכאיב, ככה זה
כן.
מרגיש לי, כאילו ניצחון בצורה שלא ראינו. ראינו יונייטד בתצוגת נרפות מטורפת, באמת. זה היה בונקר מהמפוארים שנראו, וברגע אם זה עובד, הגאון, אם זה לא עובד, זה הפסד אולי מהמשפילים שהיו בעשור הזה של סיטי.
כן, אני חושב אבל שזה גם היה ממש שאלה של זמן. ראינו שסיטי במחצית הראשונה מגיעה כמות עצומה של מצבים, אם זה בעיטות מתוך הרחבה של פודן, אם זה ההחמצה הכי גדולה שראיתי מהלנד בכל הקריירה הקצרה שלו, ויונייטד מצליחה איכשהו להינצל מזה במחצית, ואתה עדיין רואה את הנרפות הטקטית, אין שום שינוי, אין כלום. חייב להגיד שמי שמאוד הפריע בעיניי למשחק של סיטי, הדוקו, שכל פעם שהכדור מגיע אליו לאגף, הוא מתחיל להתמזמז, וזה מאוד מאוד מקשה לדעתי במשחקים כאלה, שאתה רוצה לפרוץ את הבונקר בצורה מאוד מאוד מהירה, זה מאוד מאוד הקשה על השטף בהתקפה של סיטי, ולראיה הוא גם הוחלף יחסית מוקדם, בשלב מוקדם במשחק. אני חושב שמי שהצליח בטירוף לשבור את הלחץ הזה היה אחד, רודרי, שבעוד עוד פעם מגיע פשוט למאני טיים, כשכל הקבוצה לא מתפקדת, הוא שם, וזה פשוט מדהים לראות את זה. והשחקן אולי הכי חם במשחק שלנו, פיל פודן. אז בוא, מיקרופון פתוח, דבר על פיל פודן, אתה כבר מחזיק אותו הרבה מאוד זמן, אני משער שגם לא מעט מאזינים שלנו מחזיקים אותו גם לא מעט זמן, אבל בוא, דבר קצת על פיל פודן.
נכון, אחוז ההחזקה שלו גבוה ולא בכדי. די בשלב מוקדם של העונה, לא ממש מוקדם, הייתה תקופה של אלוורז, היה נכס להחזיק, ופודן עוד טיפה בושש להגיע לעונה הזאת, אבל תמיד שמר על המקום שלו בהרכב. ואז בעצם עם הפציעה של אהלנד והחוסר של דבריינה שהיה גם, אז באמת היה צורך של מישהו שיקח על עצמו את הנטל של ההוצאה לפועל בסיטי, ובאופן טבעי כולנו חשבנו שזה הולך להיות חוליאן אלוורז. מי ש... חוליאן אלוורז הולך לקחת את תפקיד התשע במנצ'סטר סיטי, זה השחקן ללכת אליו, כולם רצו אליו, בלי לחשוב פעמיים, אבל מה שראינו בפועל זה ש... את התפקיד גם במלאכת כיבוש השערים וגם מלוא כובד המשקל הלך ולקח על עצמו פיל פודן. הוא נראה מדהים, הוא נראה טוב וזה מייצר מספרים, המספרים שלו מייצרים רעב וחרמנות כמו שאנחנו אוהבים להגיד, והוא פשוט מנסה ומנסה כל הזמן. בבונקר הזה של יונייטד פיל פודן היה זה שניסה לפרוץ עם הביתות האלה מרחוק, בלי הפסקה, סבבה? גם הגול שלו בסופו של דבר הגיע מביתה מטורפת שלו. רק להבין,
בדיוק ראיתי איזה נתון על פודן, ואני אמשיך את זה על כל הנושא של החרמנות וזה, הוא בעשרה משחקים האחרונים עומד על קרוב לשמונה ביתות בממוצע למשחק. אני לא חושב שיש בליגה שחקן שקרוב למספרים האלה, בין אם זה כאילו טליסמנים, חלוצים, זה גם משהו שאנחנו לא כל כך רגילים בעיניי לראות בסיטי. גם המשחקים הגדולים של אהלנד, בגלל התפקיד שלו, כי הוא שחקן שחונה ברחבה, פורצ'ר וזה, הוא לא מגיע למספרים האלה, וזה פשוט מטורף. במשחק האחרון היה לו 5 בעיטות מתוך הרחבה, וסך הכל 9 או 10 בעיטות. זה היה פשוט מדהים. מדהים לראות.
לגמרי. אז באמת קצת על מצבו בתור נכס. ועד כמה הוא חובה, באמת. הרי גם בריצה יפה, שהוא הפקיע 3 נגד ברנטפורד, ופה שער נגד בורנמוד, ופה שער, עדיין הייתה תחושה שבקרוב יגיע הרגע שאנחנו נצטרך להוציא אותו, כי אהלנד חוזר, כל הפצועים חוזרים, אז אולי גם הדקות שלו ייפגעו, אבל אנחנו רואים שהוא לא עוצר.
כן.
גם עם אהלנד על המגרש, כרגע, נכון להיום, הוא הנכס מספר אחד של סיטי. פנטזי, זה מצחיק להגיד שיש לך את ארלינג אהלנד.
כן.
חלוץ שוכח לך הכל מבחינת המשחק הזה, בעונה שעברה וגם בתחילת העונה, ולהמר נגדו זה יכול להיות מאוד מאוד כואב, אבל מרגיש כרגע שפיל פודן זה הנכס המרכזי ומספר אחד בלי שום ספק בקבוצה הזאת.
כן, אז בואו גם נתמקד רגע באהלנד, כי באמת, ככל שאנחנו מתקדמים לתוך העונה, אנחנו רואים שיש אפשרויות קצת להוריד את התלות בו. כי אם התחלנו את העונה שהוא נעול ועם הקפטן ואין על מה לדבר, איכשהו אחרי הפציעה נראה שהחדות שלו היא לא שם כמו שהייתה בעונה שעברה לצורך העניין. וגם במשחק הזה אנחנו רואים אותו בהחמצות שהוא... הייתה את ההחמצה העצומה באמת, שכאילו זה משהו שהוא לא נראה, והיה לו כאילו עוד 2 החמצות בנגיחה מתוך הרחבה, של מצבים שהוא יכול, ולדעתי אחד מהם הוא חייב להכניס, אז זה מצד אחד. מצד שני, גם במשחק רע על פניו, הוא עדיין מוצא את הדרך להחזיר. אז איך אנחנו באמת מטפלים בזה, וכאילו, מה, בוא נמפה גם את האפשרויות שלנו לגבי הלנד, ומה עושים איתו הלאה.
אוקיי, אז בגדול, ההמלצה היא לא ללכת בלעדה.
כן.
אוקיי? ההמלצה האחראית היא להישאר עם הלנד, להמר נגדו, אני יכול להעיד על עצמי שמעונה שעברה, זה עלול להכיב. ואני לא, בסבירות מאוד מאוד גבוהה זה גם ירחיב השנה למי שיבחר לא ללכת. יחד עם זאת, חשוב להבין 2 דברים. דבר ראשון, הריצה הקרובה של סיטי. יש להם עכשיו ליברפול, בלנק ואז ארסנל, סבבה? מי מכם שעדיין לא משתמשים בצ'יפים, שעדיין לא השתמשו בצ'יפים, ויילד קארד, פרי היט, בנצ' בוסט, חשוב להבין גם איך אתם רוצים לתכנן את השימוש בג'יפים, שהמרכזים ביניהם הוא הווילד קארד. סבבה? אם אתם בוחרים ללכת ולהשתמש בווילד קארד באזור המחזורים ה-30-31, ואולי אפילו 34, יכול להיות שאתם יכולים לשרוד את המחזורים הקרובים בלעדיו, ולנסות ללכת ולהגיד, במשחקים האלה, אני לא צופה שהוא ייתן עכשיו 3 ערים, ורביעיות נגד סיטי וליברפול, המשחקים הקשים, ויש לו גם אחרי זה וילה וניוקאסל. זה אומר להגיד, גם אם את המשהו מסוגל להכיב לי, אני אספוג, ופזר את הכסף הזה בצורה חכמה, על קבוצות שמסתדרות בלוז יותר טוב. גם עכשיו יש לנו חלוצים, אנחנו, לכפול הקרוב, אנחנו, את ווטקינס אנחנו לא מוצאים, לא משנה מה. סבבה? ווטקינס הוא אהלן של עונה שעברה.
כן. בינתן עכשיו, גם מחזור 29.
בדיוק, בינתן גם מחזור 29, ואז יש לנו גם למחזור, לכפול הקרוב, שני שחקנים, שני נכסים מאוד מאוד מומלצים בעמדות החלוץ, בעיניי פחות. וזה סולנקה כמובן, וקרטון מוריס.
כן.
מאוד מאוד מומלץ, מאוד מאוד מעניין, ובאמת לשלב את השלישייה הזאת, ביחד עם אלן זה בלתי אפשרי, אז שוב, יש קונסטלציות בהם נרצה לוותר על אלנד, ומרגיש שזה הזמן לתקוף את, את האפשרות הזאת.
אני מסכים. עם זאת, אני רוצה רגע להגיד, אני חושב שראינו במשחקים האחרונים של ליברפול, שההרכב החסר יוצר בעיות בהגנה. וכן, יש שם התעלות, ואנחנו ראינו את זה גם במחזורים בליגה, וגם בגמר גביע, גמר גביע הליגה, יש לך, כאילו, הקבוצות שנגדם מגיעות להמון מצבים, וכל פעם מתעלים מישהו אחר בהגנה, אם זה היה קלר, ועכשיו זה היה אנדו נגד בגמר גביע הליגה. ואני חושב שהלנד, לדעתי הוא יכול להתפוצץ מול ליברפול. זה מאוד מאוד מסוכן.
סיימת פלוס?
כן, כן. אני לא יודע מה הולך להיות שם עם כל נושא הפצועים בליברפול, ואני משער שסלח יחזור, ואני משער שדרווין יפתח, וזה יהיה כבר יותר קרוב להרכב הרגיל שלהם, אבל אם קלר בשער, ואם הם פותחים עם ברדלי, שאחלה ברדלי, ילד מתוק, ושחקן מאוד מאוד מוכשר, אני חושב שזה יהיה מאוד מסוכן לליברפול.
זה מסוכן, אבל אני לא צופה שם בלו-אוט במשחק הזה. בטח לא באנפילד, בטח לא שכל כך הרבה מונח על הכף. אני קשה לראות עכשיו בצד של ליברפול סופגת שם 3 שערים ומעלה. שוב, אני יכול לתת את הצמד הזה בקלות, ובאמת, זה מסוכן ללכת בידיו. אבל אם לעשות את זה, אז באמת זה המחזור הזה, שיש אפשרות לתקוף, ואז מגיע בלנק, כל גם תלוי אם מפריד, מופעל או מופעל. זה לא מעט משתנים, אבל באמת יש תחושה שבנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בעונה, זה לא בכך אופציה כזאת הזויה ללכת בלעדיו.
טוב, עוד שחקן אחרון שאני רוצה לגעת בו, זה דה בריינה, ודה בריינה המצוין במשחק האחרון, זה לא התבטא בשערים, אבל הוא גם בעט המון לשער, הוא גם סידר המון מצבים, באמת לדעתי מהטובים בסיטי, ואני חושב שדה בריינה הוא מסוג השחקנים שכן מגיעים למשחקים האלה, למשחקים הגדולים, הוא כובש נגד הקבוצות הגדולות, ולכן אם הייתי מחזיק בדה בריינה, אני לא חושב שהייתי מוציא אותו לא נגד ליברפול ולא נגד ארסנל, ולגמרי הייתי מרכיב אותו, והוא לדעתי צפוי לפתוח ושחק 90 דקות בשני המשחקים האלו, וזה הקטנה שלי גם.
אוקיי, מעניין. אז ההגנה של סיטי, אין יותר מדי מה להגיד, איבדה תקלין בשלב מאוד מוקדם, מאכזב למי שמחזיק. בואו נעבור ליונייטד, בואו ניגע ונדבר רגע בקצרה, ובואו נדבר רגע על ראשפורד.
כן.
השער המטורף שהוא נתן, אבל חוץ מזה,
כן, הייתה לו, אגב, לראשפורד הייתה עוד הזדמנות מאוד גדולה במחצית הראשונה, שהוא לא הצליח לייצר ביתה.
לא התחבר לכדור.
כן. אני לא, אני חייב להגיד שאני טים ראשפורד, אני מאוד מחבב אותו. אני באמת מאוד מחבב אותו. אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות את זה כזה. אם הייתי מחזיק בו, אני חושב באופן אישי, אני חושב שיונייטד נגד אברטון בבית, במחזור הבא, יהיה להם באונס בק, אני חושב שהם ינצחו את המשחק, אני חושב שהם ינצחו אותו אפילו יפה, אבל כרגע אני לא רואה את עצמי נוגע באף נכס מהם. אני חושב שזה גם רלוונטי עד לסוף העונה. אחר כך ב-29 הם בבלנק, 30 זה ברנדפורד בחוץ, 31 צ'לסי בחוץ, 32 ליברפול בבית, אחר כך יש להם עוד ניוקאסל. וואלה, אני לא רואה את עצמי נוגע, כן? לא רואה את עצמי נוגע ביונייטד, לא באיך שהם נראים, לא באיך שהם מרגישים. מרגיש שם באמת על כרעי תרנגולת כל העסק הזה. קשה להחזיק מיונייטד.
נכון, אני גם חושב שעכשיו בשלב הזה של העונה, שגם השחקנים וגם המערכת כולה כזה בשלב של גבולי לגבי האם תנח אמור להישאר או לא, ואני חושב שזה ילך לכיוון של רע, כדי שלא איזה שעת נז או משהו כזה, דברים שקורים, זה יראה פחות טוב, ככה אני מעריך, והם ייפרדו מתנח בקיץ, זאת הערכה שלי. אז באמת קשה לראות למי אפשר לפנות בקבוצה הזאת. עכשיו בלי... אז יש פציעות, מגווייר לא פה, שואו לא פה, אוילון שהיה בתקופה טובה לא פה, אבל שום דבר לא מהווה תירוץ באמת להופעות כאלה רעות. אז באמת בהצלחה למאצ'סטר יונייטד במקרה הזה. ואנחנו נמשיך למשחק הבא, והמשחק הבא הוא של ארסנל, המשחק המאוחר של המחזור, המשחק שנעל את משחקי המחזור ה-27. ארסנל מתארחת אצל שפילד, ודי כצפוי, עושה את המוטל עליה ומפרקת לה את הצורה, 6-0, 5-0 במחצית. מי חגג שם? אודגורד, מרטינלי, אברץ, רייס, ווייט אפילו. וסאקה במחצית אחת הספיק לתת שני בישולים, בישול ועוד בישול לעצמי, עשינו 7 נקודות. קיצור, כמעט כולם השתתפו שם בחגיגה, חוץ מג'ורג'יניו.
כן. שמע, אני חושב שאנחנו יכולים לקחת שני טייקאוטים מהמשחק הזה. הטייקאוט הראשון הוא שארסנל זה ממש קבוצה לתקוף את הנכסים שלה. הם נראים גם מצוין ברמה הקבוצתית, משמעת טקטית מעולה. תראה, אני, בגלל שאני מחזיק את טרוסארד, זה מאוד מאוד מאכזב אותי שג'ורג'יניו שם תפס את העמדה, ואברץ בשפיץ וזה, אבל נראה שזה עובד להם מצוין טקטית. ג'ורג'יניו הוא בעצם ממש מצטרף בהנעת כדור לבלמים בקו אחד, והוא גם... הוא מצליח לעצור הרבה מאוד התקפות, ועל אף שלא היו, זה נראה כבר יותר במשחקים הקודמים, וזה באמת עובד להם מצוין, המערך הזה והשילוב הזה של השחקנים. דקלן רייס מקבל קצת יותר חופש פעולה, סוג של 50-50 כזה, וזה באמת נראה מצוין. והטייקאוט השני שלי מהמשחק, זה לתקוף את הקבוצות שנגד שפילד בכל הכוח. הקבוצה הזאת היא קבוצה גמורה, אני באמת, זה היה מעליב לליגה לראות את התסוגה שלהם אתמול. ברור, אתה עולה ואתה מסייק נגד ארסנל וזה וזה, אבל כאילו, אני לא ראיתי תסוגה כל כך נרפית מקבוצה אי פעם. הם באמת, הם לא הצליחו לחבר פס אחד, לא בחצי של ארסנל, בחצי שלהם. זה היה באמת מעליב. ארסנל הייתה עם ממוצע של מסירה כל 4 שניות. זה לא נורמלי, סליחה, ב-45, בחצי הראשון. זה לא נורמלי, הנרפות הזאת של שפילד, ואני באמת, כאילו, אני לא יודע אם יש שם שינוי עם קריס ויילדר או לא. לפי סוכנויות ההימורים הוא כבר התקדם מאוד להיות המנג'ר המפוטר הבא. אני לא יודע אם יש שם שינוי, אבל כל עוד אין שינוי, אני באמת הולך בכל הכוח נגד הקבוצות שמשחקות נגדם. וגם אגב זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כי זה גם מחבר אותך למחזור הבא שיש את בורנמות שמשחקת נגדה בבית וכופלת גם ביחד עם לוטון, אז זה באמת שאלה, ונדבר על זה אחר כך. אבל שפילד יונייטד קבוצה לתקוף בכל הכוח.
נכון, אין מה להגיד, אנחנו רואים את זה מחזור אחרי מחזור, וגם במחזור הזה זה בא לידי ביטוי, שפילד וברנלי פשוט לתקוף מולם, ובלי חשש. זה שווה מינוס עם הדבר הזה. סבבה? שחקנים מהקבוצות היריבות מביאים
כן.
דו ספרתי מולם, זה באמת קבוצה לתקוף וכל מילה מיותרת. על ארסנל מבחינתי, באמת המשחק, אנחנו יכולים לדבר הרבה על איך ארסנל נראית בחודש וחצי האחרונים, אבל המשחק הזה ספציפית, אני כל הכבוד לארסנל, אני זוקף את זה בעיקר לגנות שפילד. אני חושב שזה יותר החולשה של שפילד והנרפות שלה באמת החוסר כבוד לענף, כמו שאומרת, כאילו שקבוצה כזאת משחקת בפרמייר ליג, מאשר יכולת עילאית של ארסנל. אז אפשר לדבר הרבה על כמה ג'ורג'יניו תורם או לא תורם במערך, במשחק הזה ספציפית, גם אם היינו רואים את המערך עם אברץ בתפקיד של ג'ורג'יניו, כאילו בלג אחורי יותר, ואת רוסארד שם, או גבי ג'זוס, או לא, whatever, זה היה נגמר אותו דבר. לא היה לזה התכנות להיגמר אחרת. וחגיגה גדולה, ועכשיו ארסנל, בוא נדבר קצת על מה הלאה עם ארסנל. סבבה? הם בפורמה אדירה, אנחנו רוצים להביא כמה שיותר נכסים, אבל בוא גם נדבר קצת לוז.
כן.
הפורם ברור לנו, זה הקבוצה הכי נפיצה בליגה, סבבה, 6-0, 5-0, 4-1, 6-0, כאילו כל מילה, כל נתון נוסף יהיה מיותר. שאנחנו מסתכלים על לוח התוצאות הזה. אז עכשיו יש להם את ברנטפורד בבית, משחק שהוא מתכתב עם, יכול מאוד להתכתב עם כל התוצאות האלה.
כן.
הוא לא תסריט הזוי שאנחנו נראה פה עוד תצוגה ועוד חמישייה. אבל משם יש לנו את הבלנק, ואז משחק בית אחד, אחרי שהם ניצחו בסיבוב הקודם את סיטי בבית. ואז יש לנו לוטון וברייטון ווילה. קצת מתקשח עבור ארסנל, ובאמת כבר גם זה נכנס לישורת האחרונה של הליגה, ואם ארסנל תמשיך באופן רציני לצבור את הנקודות, אז זה גם עם השפעה מיידית על זהות האלופה, אז השאלה היא האם באמת כמה אנחנו רוצים להעמיס בשחקני ארסנל לריצה שהיא אחרי המשחק מול ברנדפורד.
כן, אז אני חושב שקודם כל, בגבי הפורם של ארסנל, אני חושב שיש פה קורלציה מושלמת בין הפורם שהם נמצאים לבין המשחקים שהם שיחקו. היה להם לוז שמאוד נתן להם את האפשרות לרוץ ולפרוח, וזה עבד מצוין, אז זה חלק בלתי נפרד מזה, וזה פשוט מעלה קבוצה על הגל ונותן מומנטום, ו... קשה לשים את הנקודה על מתי המומנטום הזה ייפסק, ולכן אני חושב שצריך לרוץ עם ארסנל. אז אמנם נגד סיטי בבית, אני לא הייתי פותח עם גבריאל, סליבה, קיביו, ווייט, כל מי שאתם מחזיקים משם בהגנה, אבל כן הייתי פותח עם סאקה, אני חושב שזה ממש ממש לא בושה, אני חושב שארסנל היא לא קבוצה שהיא הרבה פחות עדיפה מסיטי, היא פחות עדיפה, והיא תגיע למשחק הזה כאנדרדוג, ותשחק כמו אנדרדוג, ואגב זה לפעמים אחלה דבר לשחקן כמו גבריאל, והם לגמרי יכולים גם לסיים שם בטקו אפס או לגנוב ניצחון. זה לא תלוש.
אני חושב שיבוא בתור אנדרדוג זה לא מתאים לקבוצה, כאילו ברור שהם נחותים ברמה איכותית מסיטי, אבל ראינו אותם גם במשחקים, בשנתיים האחרונות במפגשים הישירים, זה לא קבוצה שמגיעה לאתיחד ומתבטלת ו...
כן, אבל המשחק קצת יותר קצר, וקצת יותר לאט, וקצת יותר
גם
נסוג.
במטרה להשיג תוצאה וזה בסדר.
זה בסדר.
נכון.
כן, זה
אבל
בסדר.
עדיין צריך את המשחק שלה, ואני מניח
הם לא יבואו להחנות את האוטובוס, אבל הם לא ישחקו התקפי כמו שהם משחקים בכל משחק אחר. הם יורידו קצת מהקצב של המשחק, וזה בסדר, זה הגיוני. כאילו זה קצת יותר ממושמע טקטית, וזה ממש בסדר, ואני חושב שזה יכול מאוד מאוד לעזור לנכסי ההגנה ולשוער, אבל עדיין לא הייתי פותח עם אף אחד מהם. לכן הייתי ממליץ לפחות שניים, שזה סאקה ועוד שחקן הגנה. חושב שיש לנו את האוורץ שכבר עם שלושה דאבל דיג'יטס רצופים, והוא ממש מאותת שהוא נכנס לפורם בעונה הזאת, למרות שזה מאוד קשה לגשת לשחקן כזה. נראה שגם מרטינלי מתחיל להתחבר, ולהזכיר את מרטינלי של העונה שעברה, והייתי בכיף הולך לאחד מהם.
חשוב לציין שג'זוס ראינו אותו חוזר במשחק האחרון, זה כמובן השפיע על הרוטציה, מיקום של אברץ
אני לא רואה אותו
בתפקיד
חוזר
שלו.
להרכב כל כך מהר.
אבל זה משפיע על הדקות, וגם במשחקים מסוימים הוא יכול בהחלט לפתוח. אבל באמת, כרגע כמעט כל מי שמשחק בהרכב של ארסנל באופן סדיר הוא על הרדאר מבחינת אפשרות להביא אותו בפנטזי. כמו שאמרנו, כולם מביאים שם נקודות, משהו על שפילד.
לא.
תקפו, לתקוף, לתקוף, לתקוף. נגד. טוב, ונעבור לצלע השלישי במותחן הזה שמתגבש לנו בפרמייר ליג. את האמת, אני חייב לציין, פנטזי בצד, זה מדהים לליגה, מה
עונה
שקורה
כיפית
בינתיים,
מאוד,
עונה
עונה
כיפית,
כיפית מאוד.
וככל שזה יימשך, הראש חץ הזה של השלישייה הזאת, ושהם ישרדו בזה, זה, כולנו רק נרוויח מזה, זה כיף לראות את זה. אז כדי לא לנשור וכדי לא לאכזב את המתחרות שלה, זה ליברפול, בדקה ה-99, בהרכב הכי חסר אולי שניתן לדמיין שלה, מנצחת ושומרת על המקום הראשון לפני משחק העונה. דרווין נוניז, הוא כובש השער, שער ניצחון, דרווין נוניז המושמץ, שהובא בכל תרועה רמה על ידי לא מעט מאמנים, כולל אותי, למרות שלא הגיע לו, הוכיח שמגיע לו ואז נפצע, ועכשיו חוזר בדיוק בזמן, עם שער שחלוץ, חלוץ רחבה ענק,
ועם
באמת.
בישול עצום של אלכסיס.
בדיוק, כל השער הזה מההתחלה ועד סופו, באמת כיף גדול, ששני שחקנים באמת שמגיע להם את הכבוד ואת הקרדיט על להיות חתומים על רגע כזה גדול. אז מה באמת אפשר לקחת מהמשחק הזה של ליברפול, ואיך אנחנו מצפים לראות אותם בשבוע הבא במשחק העונה?
אני אחלק את זה לשני חלקים את התשובה. ברמת הפנטזי, אני לא לוקח כלום מהמשחק הזה. הם הצליחו לשמור על שער נקי, ומי שהביא, עשה פאנט על קלר, ועל ברדלי, ועל, לא יודע, ונדייק, ג'ו גומז וכדומה, הצליח, שיחק אותה, וזה באמת, כל הכבוד, שפו.
גם במקרה הזה, שוב, לא היו רחוקים מלספוג. במקרה הזה ספציפית,
נכון?
דיברת על קלר והחסרונות שלו. קלר הוא זה שהציל את, את ליברפול מספיגה ומהפסד אפילו.
נכון,
אבל
זה היה קלר והיה לך כאילו, תשמע, זה גם הרבה על שחקני פורסט, הם הגיעו למצבים מצוינים ולא כבשו. אלנגה היה שם עם שתי הזדמנויות גדולות, אחת...
אפשר לפרגן לקלר.
אפשר לפרגן לקלר, אחרי שכן, דש מצא אותו. אחד על אחד שהוא לקח שם לאלנגה, וואו, כאילו נהדר, כאילו כדור ענק. והחמצה השנייה של אלנגה, שהיה בעיטה מתוך הרחבה, בעט את זה תוך כדי תנועה מאוד יפה, היה חסר שם כמה סנטימטרים. אגב, אלנגה, לדעתי, אחלה נכס, החזקתי אותו קצת העונה, ותכף אני גם אפרט על פורסט. אז ברמה הפנטזית, אני לא לוקח כלום, וזה גם מסיבה אחת, סלאח חוזר מחזור הבא, בסבירות מאוד גבוהה, סלאח חזר לאימונים מלאים, והוא יפתח נגד סיטי, אין לי ספק, ואז אנחנו נחזור לקבל את אותה ליברפול, שמאוד הולכת לכיוון סלאח, וזהו. זה מה שאני לוקח
לא,
כרגע.
זה גם, אנחנו רואים את סובוסלי חוזר, אנדו שיחק, עלו מהספסל, באמת מצפים לראות ליברפול אחרת, כאילו מדהים איך שהם שרדו את התקופה הזאת עם כל החוסרים,
כן.
ובאמת הם הצליחו להשיג את הניצחונות האלה בשיניים, ורק מעיד על העוצמה ועל על המטרות של ליברפול העונה.
אז זהו, זה היה בחיבור שלי לתשובה השנייה, מהמשחק הספציפי הזה, שאתה רואה איזה קבוצה ליברפול. כאילו, בלי שום קשר לפנטזית, אתה רואה שהם במומנטום מאוד חיובי. הם, כאילו, כל שחקן שעולה שם, לא משנה כמה זמן הוא שיחק בבוגרים, כמה זמן הוא שיחק בליברפול באופן ספציפי, יודע מה לעשות, עושה את מה שמוטל עליו, ליברפול משחקת כמו ליברפול, והם מצליחים לנצח, בין אם זה בשיניים, בין אם זה גניבה, פשוט אדיר לראות את זה, ואני חושב שזה גם ייתן להם מומנטום אדיר קדימה, והשחקנים שיחזרו חוזרים עם רוח גבית מטורפת, ולכן אני צופה שליברפול תישאר שם עד הסוף.
יאללה, אמן, באמת מקווים.
כן, מבחינת פורסט, אני חושב שפורסט הם במאבקים שלה, ופורסט היא מועמדת לירידה. אני חושב שיש לנו פה איזשהו גם איזשהו ראש חץ כזה של לוטון, פורסט, אברטון, אולי אפילו ברנדפורד, למרות שאני חושב שהיא קבוצה קצת יותר טובה מהשאר שם.
אם היא צריכה להסתכל עם עין אחת למטה, לדעתי.
נכון, אבל לדעתי כקבוצה הם עדיפים. ופורסט היא מועמדת לירידה, זה ממש שם, וכל משחק הולך להיות משחק חשוב. אנחנו רואים שהם משחקים כדורגל התקפי, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ואני חושב שגם אלנגה וגם אצון אודוי וגם אווני הם נכסים שבהחלט אפשר לתקוף, והם נותנים אחלה value. אלנגה לדעתי 4-7, גם אוטסון אודוי, אבוני קצת יותר יקר ותופס את הספוט של החלוץ, וגם אפשר ללכת לנכסים של פורס, לא בושה, אחלה פאנט, אחלה דיפרנציאלים ואחלה קבוצה.
אחלה. אוקיי, אז מהשלישייה המובילה שלנו נעבור לשאר הליגה. ואת שער הליגה נפתח עם הקבוצה שמובילה את שער הליגה. אסטון וילה התארחה אצל לוטון, קיבלנו משחק מלא תהפוכות ואירועים, ובסופו של דבר אסטון וילה מצליחה לשמור על הניצחון היקר שלה, ולוטון שוב נשארת עם, עושה קאמבק ו... בסוף יוצאת עם ה... בלי שום דבר ביד, ראינו את זה את כל היותר מדי פעמים. את הקאמבקים המפוארים האלה, שרובם מונהגים על ידי דוטי, זה תמיד יתחיל בביתה חופשית, מהרמה של אלפי דוטי, שתיפול על ראש כתום, אבל אז איכשהו בסוף הם חוטפים את זה בדקות האחרונות, זה קרה מול ארסנל, זה קרה לה מול סיטי גם, היא החזיקה לא מעט זמן ובסוף הפסידה.
כן.
אז הם צריכים גם להתחיל להביא תוצאות.
כן, וחבל, כי באמת עם מחמאות, כאילו אם הם ירדו עם מחמאות זה יהיה נורא עצוב, כי לוטון היא אחד הדברים הכי מרעננים שקרו לנו בליגה. זו קבוצה שאני, ואמרנו את זה בפרק הקודם, שלא הפסיקו להספיד אותה, כאילו כבר אחרי המחזורים הראשונים אמרו שהם ישברו שיאים שליליים של זה, ואתה רואה את הקבוצה הזאת כמו יחידת קומנדו, באמת כיף עצום, החזרה שלהם מ-2-0 ל-2-2, זה היה פשוט כיף לראות, ואני מאוד מאוד מקווה שהם יישארו בליגה, כי הם באמת כיף לראות קבוצות כאלה.
אז לפני שנעבור לקבוצה המנצחת, לוטון, אנחנו יודעים עליה ש... יש לה עכשיו את המחזור הכפול.
כן.
משלימה את המשחק מול בורנמוט בחוץ. זכר למשחק המבוטל בגלל האינסידנט של לוקייר, הקפטן שלה. והמשחק הנוסף יהיה גם הוא בחוץ מול קריסטל פלאס. והיתרון של לוטון בקופלות האלה הוא שהם גם משחקות, תשחק את מחזור 29. וגם במחזור 29 יש לו משחק נחמד, נקרא לזה, הם משחקים נגד פורסט בבית. אז באמת לוטון היא קבוצה שעכשיו מעניינת אותנו לא מעט מבחינת נכסים. אז בואו באמת נדבר על הנכסים שם, באמת בקצרה יחסית, לפני שאנחנו עוברים לווילה. בראש ובראשונה, נראה לי הוא בצורה הכי טבעית שיש, אלפי דוטי.
חד משמעית.
אתה מגן, המחיר שלו כבר עולה, אז שווה גם אם אתם נעולים על הדבר הזה, אפילו לא לחכות לסוף השבוע, לדעתי הוא כבר לפני
יומיים
עלה במחיר, הוא כבר 4-7, בואי נבדל את זה, 4-7, אז באמת שווה כבר למהר ולהכניס אותו, ולא לחכות 4-7, ולא לחכות, הוא נכנס מספר אחת מהקבוצה הזאת, שוב, הקבוצה ממעטת לשמור על שער נקי, אבל היא מפקיעה ומפקיעה הרבה, והוא לוקח חלק פעיל בייצור ההתקפות, גם בביתות החופשיות וגם במשחק, בהצטרפות במשחק רגיל. באמת שווה בהיבט הזה.
ממחזור 18, סליחה שאני קוטע אותך, ממחזור 18 הוא עם 8 החזרים, שזה, סליחה, ממחזור 15, או עם 8 החזרים, שזה פשוט אדיר, כי הם שמרו רק פעמיים על שער נקייה. אז כאילו כל השער זה בישולים, זה בונוסים, זה פשוט יוצא
בדיוק, זה
מהכלל.
בהמשך למה שאנחנו רואים, מגמה כלל עונתית, הקלין שיט פחות מעניינים אותנו, במיוחד לא שאנחנו מדברים על הקבוצה הזאת, שבאמת מציגה את אחת ההגנות החלשות בליגה, שלישית מהסוף, אבל מבחינת כיפית, לוטון בקבוצת מרכז טבלה, סבבה? לשם השוואה, הם הפקיעו אותה כמות שערים כמו מנצ'סטר יונייטד, במקום השישי. אוקיי? אלפי דוטי, הוא המלצה מספר אחת. קרטון מוריס במקום השני, יש מחדש את תפקיד החלוץ המרכזי בלוטון עם הפציעה של אדבאיו, חזר ומאז החזרה שלו אנחנו רואים גם החזרים ממנו, סבא? יש לו שער מול ניוקאסל, בישול מול שפילד, שער מול יונייטד ועכשיו עוד שער נגד וילה, כל זה רק בחמישה מחזורים האחרונים. קרטון מוריס.
וגם הוא ממחזור 19, הוא רק עם שני בלנקים, שזה די מטורף.
שלא בכולם הוא פתח גם.
לא, כן, חלק
כן.
מהם הוא עלה מהספסל, כבש מהספסל, בישל מהספסל, והיום הוא נעוץ, והוא על הפנדלים של לוטון. אני חושב שאם הייתי מנסה לטרגט מישהו, שני שחקנים מלוטון, זה רק שניהם. יש כאילו עוד אופציות נחמדות, אני חושב שגם רוס ברקלי זה אופציה נחמדה, כי אני באמת חושב שהוא באמת בפורם מעולה, והוא נראה מצוין, כאילו, אני חושב שזה ברקלי הכי טוב שראיתי, לפחות מאז אברטון, אם לא יותר, וגם, אולי, 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 צ'ונג, על אף שהוא לא כזה נעול, ולא כזה בטוח בדקות, כבש במשחק האחרון, היה לו גם עוד כמה החזרים במשחקים האחרונים,
יונייטד, כן.
כן, כן, יוצא יונייטד, אבל שלושה מחזורים אחרונים הוא החזיר, אז אני חושב שאלו המרכזיים בדגש על דוטי ועל מוריס.
יפה. ומבחינת וילה, אולי ווטקינס, צמד שערים, אין הרבה מה להגיד.
המלך, המלך
אני
עולה.
חייב לציין,
המלך.
אולי לא תאמין לי, אולי לא תאמינו לי גם אתם שמאזינים, אבל מאוד רציתי לקפטן אותו המחזור הזה.
כן, גם אני רציתי לקפטן אותו.
אני חייב פה לתת קרדיט למאזין ו... איש יקר בקהילה, רן מוסמן. רובכם, אם לא כולכם, מכירים אותו.
ואם לא, לעקוב, כי באמת אדיר.
כמובן. אז אני, איך שנגמר המשחק מול, משחק הגביע של לוטון נגד סיטי, כולם היו מרוכזים בחמישייה העוצמתית של אלן, כל השערים שדה בריינה בישלו, ולפני המשחק הזה כולנו אמרנו, טוב, סאקה מול שפילד בחוץ, אז אולי נלך לסאקה קפטן, ואיכשהו החמישייה הזאת שמה, אמרה, טוב, אלנד הוא הקפטן, לא משנה מה. בשעה שהמשחק הזה, שבחמישייה הזאת, הסיפור האמיתי בה היה דווקא באזור אחר, וזה לא במי שכבש את החמישה, שישה שערים האלה של סיטי, אלא במי שספג אותם. לוטון הגיע מאוד בתקופה, עם כל הקרדיט שעכשיו נתנו להם והמחמאות שהרעפנו, מבחינה הגנתית הם נראים על הפנים, סופגים שני שערים ומעלה כמעט בכל משחק במשחקים האחרונים, מתקשים מאוד מול החלוצים, וווטקינס עשה את מה שווטקינס ידע לעשות הכי טוב. אז שוב, מבחינתי, מעתה והלאה, הוא תמיד באופציה לקפטנים.
כן,
תמיד.
כן. חד משמעית, נכון. אז מבחינת אסטון וילה, זה היה נראה מאוד מאוד קל בהתחלה, 2-0 כבר בחצי הראשון, ירדו למחצית, חזרו די קבועים, שער אחד בעזרת עזרא קונסה, עם ה... באמת, אף אחד לא כל כך ברור מה הוא עשה שם, כן, עם סוג של בישול הזה, וגם השער השני, הרבה בעזרתו של עזרא, שביצע את העבירה לביתה החופשית, 2-2, ולאחר מכן לוקה דין מחליף את מורנו וכובש, זה בעצם היה חילוף מרובע של אמר בדקה 78, זרק שם את כל מה שהוא יכול למגרש, ואיכשהו הגיע שער, ואני חושב שפה גם אנחנו רואים את הסיכון בלהחזיק את מורנו, כי דבר כזה לדוגמה, יכול להוריד אותו לספסל בינינו. אז זה באמת סיכון גדול, באופן כללי, להחזיק הגנה וילה, זה לא הדבר הכי מומלץ בספר. אם יש לכם עכשיו, לדעתי תחכו למחזור 29 כי הם משחקים ואז תעיפו אותם, אבל וילה באופן עקבי לא שומרת על שער נקי ומאוד מתקשה. אז בנוסף ראינו שהנכסים המרכזיים מחזירים, גם כמובן ווטקינס, גם ביילי שבישל את הראשון וגם לואיז שבישל את השני. וילה ממשיכה בשלה לכיוון ליגת האלופות, באמת אני מקווה שזה ילך להם, על אף שאני מאוד מאוד אוהב את הקבוצה הבאה שאני אדבר עליה, טוטנאם, וזהו, אסטון וילה. כיף שאתם בכזאת פורמה.
יפה, אז מכאן באמת נעבור ליריבה של המרכזית של וילה על המקום הרביעי. טוטנאם אירחה בבית את קריסטל פלאס במשחק החזרה של סון בתפקיד התשע. במסיבת עיתונאים בשישי, אין ג'ודיה, אחרי שדיווחים דיברו על זה שהרישרליסון לא מתאמן במהלך השבוע, ביום שישי אין ג'ודיה בצורה חד משמעית, רישרליסון בחוץ לתקופה הקרובה. באופן טבעי זה סיט את סון לתפקיד החלוץ. אני מקבל את זה ואני מסכים עם זה לחלוטין, כאילו ורנר לא יכול להיות לקבל את תפקיד התשע, אנחנו ראינו את זה גם במשחק הזה ספציפית. למה? אז סון חוזר תפקיד התשע, הייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה, אנחנו שנינו הבאנו אותו, רבים אחרים גם הביאו אותו, גם בגלל המשחק שלהם במחזור החסר, וגם כי יאללה הגיע הזמן להחזיר את סון. אבל זה הלך קשה מאוד לטוטנאם, שפיגרה בדקה 59 משער של אברט צ'יאזה בביתה חופשית, ואז הגיע מהפך די מהיר של טוטנאם, משער של ורנר, רומרו וסון על בסיום, עם שני בישולים של ברנן ג'ונסון. טוטנאם בסופו של דבר עושה את המוטל עליה. מבחינת הנכסים המרכזיים, כמעט כולם שם קיבלו איזו חתיכה. גם סון כבש, מדיסון בישל, ברנן ג'ונסון אולי יכול מאוד, יכול לעניין, למרות שהמיקום שלו בהרכב, המיקום שלו לא בהרכב. ממה שאני רואה, אנג' מעדיף אותו, אוהב אותו בתור סופר סאב, כאילו, וגם הוא נותן ומחזיר הרבה יותר שהוא כזה. אז באמת אחלה שחקן, וגם אנחנו רואים ממנו החזרים במחזורים האחרונים, אבל קשה לסמוך על זה מבחינת הדקות. אז באמת טוטנהאם מתקרבת ללוז שאנחנו סימנו אותו, כי אנחנו רוצים להעמיס שם שחקנים. הם עכשיו יש להם משחק לא קל נגד וילה, אוקיי? אבל אחרי זה יש להם משחקים ב-29 נגד פולה.
קרב ישיר, משחק חשוב, 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 חשוב. מה שאוהבים להגיד, משחק על 6 נקודות.
נכון, אנחנו צופים שם הרבה שערים. ואז הם משחקים ב-29, ואחר כך לוז שהוא יחסית טוב. אז השאלה נשאלת, היא סון מסט, כנראה, מרגיש כמו מסט מהקבוצה הזאת.
ברור.
הוא ראשון קל.
ברור.
אז מה אנחנו מוסיפים לו? בהנחה שאין לנו עדיין את פורו, הוא דוגי שיחק, אבל ככה ככה. ומה עוד?
טוב, אז אני חושב שאם אנחנו הולכים להגנה, פורו חוזר שבוע הבא, ולכן אני חושב שעדיין הוא דוגי, הוא במקום הראשון בגלל המחיר שלו, הוא יותר זול מפורו, וברגע שיש לך כל כך הרבה יוצרים על המגרש בטוטנאם, אז כמות מה שפורו יכול לייצר היא יורדת משמעותית, ולכן הייתי הולך עם הוא דוגי. השני זה פורו והשלישי זה רומרו, אם לא אף אחד מהם, וכן, הוא כבש במשחק האחרון, והוא מגיע ללא מעט מצבים העונה באופן כללי ממצבים נייחים, ובאמת, אחלה רומרו, אבל קחו בחשבון שזה יהיה צהוב למשחק.
לא אדום.
כן.
תלוי בברגים.
כן, ומהקישור עוד נכס, אני חושב שמדיסון זה הנכס הברור שהולכים אליו, לאחר מכן הייתי הולך לקולוסבסקי, ואם לא אף אחד מהם, אז אני לא הייתי משקיע בוורנר כי הוא חלוץ במשחק, ואני חושב שהספוט הזה יקר מדי, וברנן ג'ונסון, אחלה ברנן ג'ונסון, אני חשבתי שהוא יפתח במשחק האחרון, והוא לא פתח, והוא עלה מהספסל, ממש כמו לא של תותח, אז אני ממש 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 אוהב את השחקן הזה.
אבל הוא מרגיש שהוא מאוד מאוד
כן, זה
מאוד
רואה.
מאוד מתאים להם, מתאים להם מהספסל.
כן, גם הוא באמת משנה משחק ומשנה קצב וגם משנה את המערך, כי קולוסקי עובר לאמצע וכו'. אז ברנן ג'ונסון לצערי במקום השלישי. שימו לב שקולוסקי הוא שחקן שלא יורד מהמגרש. אני חושב שהוא באופן עקבי, אני זוכר שהייתה איזושהי סטטיסטיקה באמצע העונה שהוא השחקן ששיחק הכי הרבה דקות מהקשרים, הוא לא יורד מהמגרש ברגע שהוא פותח. אז גם אחלה אופציה, והיא מתחת לרדאר, בעיקר בעקבות האינפלציה של הנכסים בהתקפה של טוטנהאם.
יפה, בצד של פאלאס, אברצ'יאזה חוזר מהפציעה ומפקיע. דיברנו על פאלאס עם המאמן החדש, במשחק הזה פחות ראינו את הכדורגל שהוא מנסה להנחיל, זה היה מופע די מתבטל של פאלאס.
אני חייב להגיד אבל שכן ראית קבוצה.
גם לפני כן הם היו קבוצה, לפני כן הם היו קבוצה, כן? זה לא שתחת רודסון הם... פאלאס היא קבוצה עם גאווה, היא לא שפילד, היא לא הסמרטוטיות של הליגה. והמשחק הזה ספציפית, הייתה המון המון ציפייה אחרי מה ששמענו על המאמן החדש שמגיע ואחרי מה שהוא עשה, ואיזה כדורגל עכשיו פאלאס הולכת להיות המרענן הרשמי החדש, הברייטון החדשה, והמשחק הראשון, המזל ישב לידם וזה היה נגד ברנלי, והיה קל להביא את זה. ועכשיו משחק נגד טוטנאם, והכל בסדר, לוקח זמן להנחיל שיטה, וגם לא צריך להיות לא צריך להתאבד, הכל בסדר. כי לא צריך ללכת לטוטנאם ולהגיד אני הולך על המשחק, כמו שאנג' עשה לא מעט פעמים העונה. להגיד אני משחק את הכדורגל שלי בכל מחיר ולחטוף חמש.
נכון.
עוד לפני שהשחקנים שלך יודעים מה אתה רוצה מהם.
ועדיין גם לעשות בונקר צריך לדעת, ואני חושב שטוטנאם, פאלאס החזיקה מצוין. זה לא שכאילו היה את המצב של ורנר, שאיך שזה היה דרך מתפרצת. פרט לזה, קריסטל פאלאס עמדה מעולה ומאוד מאוד הקשתה על טוטנאם, מאוד. ואני חושב שיש להם גם רצף לא רע בכלל, אני חושב שלוטון בבית, זה כאילו, אתה יודע, הרבה מאוד... הנטייה שלנו הולכת ללוטון בגלל הכפול שלה, אבל אני חושב שאיזה אופציה מצוינת פה, ואני חושב שגם אחד מהמגנים יכול להיות אופציה מעולה, גם טייריק מיטשל וגם מוניוז. מוניוז, מי שלא מכיר, זה בעצם שחקן רכש שהגיע בינואר, שיחק בליגה הבלגית בגנק, גם שם הוא היה מגן מאוד מאוד התקפי, סיים שערים עם בישולים. בפרמייר ליג לפעמים זה קצת לוקח זמן להתאקלם ברמה הזאת, אבל הוא נראה מאוד מאוד התקפי. אז זה אחלה אופציה. ואגב, טעות גדולה מאוד של אנדרסן, מעוז ההגנה בשער הראשון. זהו.
יפה. אוקיי, אתה עכשיו, זה השלב שבו אנחנו נועלים נעלי ריצה. אתה
כן.
מוכן לזה?
קדימה.
אנחנו נעבור לשאר המשחקים, וניתן את הדברים המרכזיים, ואת האמת, זה היה משחקים מעניינים שהיו לנו בשאר המשחקי המחזור. ונתחיל במשחק בין ברנטפורד לצ'לסי, 2-2. נפתח עם החמצה של, איך קוראים? ניקולה ג'קסון, ואז שער והשתקה שלו, מהפך ללא טוני לס של ברנפורד, והסתיים עם שער שוויון של ביסאסי. צ'לסי, לא ברמה.
דיברנו על זה שבוע שעבר, אני חייב להגיד שקצת הופתעתי גם שצ'לסי הוציאו את הנקודה הזאת.
לא היו ראויים לה.
לא, אבל באמת אני חושב שפלמר, מה, כאילו הבישול שלו הוא לא היה גדול ברמת הכדורגל, הוא לדעתי הגדול ברמת המנהיגות. הוא פשוט לקח את הכדור הקצר מהקרן, ופשוט ידע שהוא הולך לשים את זה לאחד הבלמים על הראש. זה היה... מהלך אדיר, הציל שם נקודה לצ'לסי, אבל שוב, צ'לסי מראים כמה הם מתקשים נגד קבוצות ממושמעות טקטית. טוני עם בלנק שני ברצף מאכזב. וויסה עם שער עצום. קשה לי
ברנפורד
להגיד.
צריכה, דיברנו על פורסט, גם ברנפורד צריכה להיזהר. היא כרגע 6 נקודות מלוטון, ובאמת צריכה, לוטון משחק חסר, חשוב לציין. כל ההפרשים שאנחנו רואים של לוטון מהקו, עוד יש את המשחק מול בורמוט להשלים. אז גם ברנפורד צריכה להיזהר, היא נראית לא טוב כבר יותר מדי זמן, ו... לא יציבה, ההגנה שלה לא טובה. במשחק הזה נגד קבוצה כל כך לא מרשימה כמו צ'לסי בבית, אז הם צריכים לנצח את זה, להשיג שם את הנקודות. זה הזוי, זה מצחיק כשאנחנו אומרים את זה, אבל צ'לסי זה קבוצה לקחת, לאסוף את הנקודות מולה במשחקים כאלה. בחוץ בסטאפורד בג'וואל זה קצת יותר קשה, פה בבית, כשהמשחק מתפתח ככה, אין שום סיבה שלא ינצחו, צריכים להיזהר.
לגיעה לגבי ברנטפורד, גם שחקים במחזור 29, רגוליון, אני חושב שנראה טוב, מאוד קדמי, יוצר, בישל גם.
קורה.
קורה, אמבואמו, חוזר להתאמן, שזה מאוד מאוד חיובי לשיטה של ברנטפורד, ולדעתי הוא הולך לחזור מהר מאוד להרכב בעקבות המיקום שבו ברנטפורד נמצאת.
אבל עדיין, זה אולי ישפר את הקבוצה, הוא לא יחזור להיות הנכס שהוא היה בתחילת העונה.
נכון.
לא משנה
כן,
איך הוא
קשה
חוזר.
לתקוף שחקנים בפציעה, אני מסכים.
לא, עניין הפציעה, עניין יותר
לא,
של
זה
טוני.
פציעה. גם, אבל נכון, ברור, זה הדבר המרכזי. אבל לגמרי, מי שמחזיק את טוני, אני חושב שלמחזור 29 הוא יהיה אצלכם, אז גם אני חושב שם, לא תלוש בעיניי שהוא יכבוש נגד ארסנל.
אחלה. נמשיך ונעבור לניוקאסל שמנצחת בבית 3-0 את וולבס. במשחק שסוף סוף ניוקאסל משיגה את התוצאה שאנחנו כבר כל כך הרבה שבועות ציפינו שהיא תביא, שתנצח בקלות, שתשמור על רשת נקייה. איזק כובש, גורדון כובש, ורק טריפייר בייס את מי שעדיין איכשהו בטעות נשאר איתו.
שנינו.
שנינו במקרה הזה. הבאסרי כמובן על הפציעה שלו, אבל שוב, במשחק הזה שהשער הנקי כמעט ולא היה מוטל בספק, מתסכל לאבד את זה על 8 דקות בפציעה, אבל באמת זה כנראה האירוע המרכזי של המשחק. אולי גם גורדון שמפקיע ועדיין קצת עדיין בקבוצות, גורדון תמיד סיפור, אבל שוב, אחרי ריצה כל כך נוראית של ניוקאסל, אני בספק אם נשארו יותר מדי נכסים פעילים בקבוצה הזאת.
בורנמוט פוגשת את ברנלי ומנצחת 2-0. האמת שבורנמוט די התבטלה במשחק הזה. רוב המשחק היה באזורים שלה, אבל הם מצליחים לנצח בצורה מאוד יעילה. סולנקה פותח בהרכב על אף הפציעה וכדומה. נראה קצת כבוי. טוב, חייב להחזיק אותו למחזור הקרוב, אבל אני חושב שנעשה איתו בדק בית. ברנלי. ברנלי
אומר לי,
משחקת ברנלי.
את האמת, בשונה ממשחקים אחרים הקודמים שלה, הייתה ראויה פה ליותר.
אבל זה בדיוק הסיכום של העונה. היא משחקת את הכדורגל החיובי, ומשחקת לא רע בבית, נגד קבוצות יותר
נגד קבוצות
ממנה.
נחמדות, נגד קבוצות במיליה הזה, בסדר גודל של בורנמוט ומטה, אז נראים, בדיוק, גם נראים בסדר, או כאילו משחקים חמוד,
כן.
אבל נופלים בסופו של דבר.
לא נשאר ככה בליגה, אין מה לעשות.
הם כבר לא יישארו בליגה, לא משנה מה הם יעשו.
ומה היה על הנקוד?
אברטון נגד ווסטהאם.
אריולה מפנק את
אריולה.
המחזיקים, אני פתחתי איתו, מאוד מאוד שמח שעשיתי את זה. בטו פותח בהרכב על חשבון קלברט לואין, מחמיץ פנדל וכובש שער בנגיחה. ווסטהאם נצחת 3-1, פורמה טובה עם חזרה של פקטה להרכב.
כן, החזרה של פקטה מאוד מאוד משמעותית
כן.
לנו.
כן, הם מתחילים כאילו לאסוף את כל השברים, ובורן מחזיר, וקודוס מחזיר, וג'יימס וורד פראוז מחזיר, וזה בהחלט נחמד מאוד. אני חושב שאפשר לסמן אותם, גם הם משחקים במחזור 29, ואפשר לתקוף שם את הנכסים. והמשחק האחרון, אני חושב, זה המשחק של ברייטון מול פולאם, 3-0 לפולאם, ברייטון בהרכב, אני חושב שזה ההרכב הכי מוזר שראיתי מברייטון בשנה וחצי האחרונות.
מוזר בעיקר, מוזר, הכי מוזר זה דבר אחד, וזה פסקל גרוס שלא שיחק.
וסטופיניאן שפתח.
זה גם מאוד מאוד מוזר.
אז כן, הם פותחים עם פלטמן, דנק, ובסטר, ונקה, למפטי, סטופיניאן. לא מצליחים
רוקי
לנצח
בלבואה.
בפולם, אבל כן. ואני חושב שמשהו שמאוד מאוד מעניין מהמשחק הזה, זה רודריגו מוניז, ב4.5 הוא ברצף החזרי מטורף.
איזה חמוד.
5 שערים ובישול בחמישה המשחקים האחרונים מאז שהוא תפס את המקום בהרכב. הביאו שם את ברויה מצ'לסי.
רואה, זה
לא.
לא רציני.
שמע, הם הביאו אותו עם אופציית רכישה של 40 מיליון וזה, נראה לי, הם לדעתי תכננו עליו כחלוץ ראשון וזה, אבל מוניז טוב, והוא נראה
רצינות.
מצוין, וזה כיף גדול, אני חושב שזה אחלה אופציה ב4.5, וגם פולאם משחקת במחזור 29, נגד
פולהאם
טוטנהאם.
זה קבוצה שאסור להתעלם ממנה בדרך כלל.
לגמרי,
זה
לגמרי.
אחלה קבוצה שבעולם,
כן.
שמשיגה את התוצאות. אני, המיקום שלהם במקום 12, אני לא צריך להבין איך הם מתחת לצ'לסי. סבבה? כאילו הם מרגישים, אם היית שואל אותי איזה מקום בתחושה, איזה מקום צ'לסי ואיזה מקום פולהאם, הייתי אומר לך שמפריעות ביניהם לפחות 5-6 מקומות, סבבה?
כן.
לטובת פולהאם.
אחלה פולהאם,
באמת.
קבוצה ממש כיפית. וזהו, בוא נתחיל לדבר על התכנונים קדימה.
הלאה. הלאה.
יפה. אז יש לנו במחזור הקרוב מחזור כפול, יש לנו את בורנמוס שמשחקת נגד שפילד ונגד
את מי?
לוטון. בורנמוס.
וואו,
אהבת
לאבלי.
את הפי. משחקת פעמיים בבית מול שתיים מהעולות. בורנמוס, אני אתן לך נתון עליהם. הם קבוצת הכיבוש שערים בבית הכי גרועה בליגה, ומקום 19 ב-XG בבית. מה אנחנו, האם אנחנו מתאבדים על בורנמוט למשחקים הקרובים, למשחק הקרוב, למחזור הזה? ואם כן, מי אנחנו, על מי אנחנו מתאבדים שם?
בואו נתחיל ונאמר דבר אחד. סיום הקנונה הזאת זה שפילד, אנחנו תוקפים אותה, לא משנה איזה טליסמן מגיע מולה. סבבה? במקרה יצא שהטליסמן שמופיע מול שפילד למחזור הקרוב, יש לו חופשי על חשבון הבית, עוד משחק נגד... ועוד בבית נגד עוד עולה חדשה שמוקד במקום ה-18. זה מרגיש משהו שפשוט אי אפשר להתעלם ממנו וחייבים ללכת אליו. זה יהיה באמת טיפשות לא לתקוף את המשחק הזה של בורנמוט, ובמיוחד סופנקה.
כן.
מעבר לזה, אם אנחנו מדברים על בורנמוט, אם אנחנו מסתכלים לא מעט על זה שהם לא משחקים את מחזור 29,
נכון.
סבבה? הכל גם שאלה של מה עושים ומה האסטרטגיה, ואם אנחנו עושים פריט או לא עושים פריט, וכמה אנחנו יכולים להכין בזה. בהנחה ואנחנו כן בפריט. סבבה, בוא נדבר רגע על התסריט שאנחנו כן בפריט. יש לנו את המחזור הכפול הזה שדיברנו עליו מלא, ואז אחר כך מחזור 30, אברטון בבית, מחזור 31, קריסטל פלאס בבית. יש לנו 4 משחקי בית רצופים שבו, סבבה, הם פחות טובים בבית, אבל עדיין, שוב,
משחק בית.
אנחנו רוצים, הדברים האלה מתנרמלים, סבבה, יש לו כבר מדגם די מייצג אמנם,
לא,
אבל
אבל גם יכול להיות
אתה מעדיף אותם בבית מאשר
בזה
בחוץ.
שהם לא משחקים, לא שיחקו נגד שפילד בבית, לוטון בבית, אברטון בבית, פלאס
מאוד
בבית,
משפיע,
זה משפיע
נכון,
על המדגם שלך.
בדיוק. ואז יש לך עוד לוטון,
וכמובן שגם לא נגד יונייטד בבית, שהם משחקו
שזה בכלל
חגיגה.
שדיברו הפצצה.
כן.
אז אם אנחנו מסתכלים על כל זה ביחד, אז אנחנו רואים שבורנמות זה קבוצה שאנחנו רוצים להחזיק ממנה נכסים, לא רק לכפול הזה, אלא יש לנו זמן לרוץ איתם, עם החיסרון הגדול שהם לא משחקים ב-29. אז עכשיו, הכל זה קם ונופל, איך אתם מחליטים לנהל את מחזור 29, וככה תחליטו גם איך אתם רוצים לתקוף את הקבוצה הזאת ספציפית, את בורנמוט, אנחנו מדברים עליו.
כן, אהבתי את הניתוח הזה, ולאן היית הולך שם בבורנמוט?
הייתי הולך...
ברור,
סולנקה,
סולנקה,
ברור.
כמובן.
נכס שאני מאוד אוהב, בהגנה הוא קרקז. כל שום גם תלוי, צריך לבחון מה המצב הכשירות של קלי, שהוא יכול לאיים על קרקז, למרות שאני חושב שקרקז תפס את העמדה בצורה טובה, הוא משחק טוב, וקלי חוזר פציעה, אז קשה להאמין שהוא יבוא ויחליף אותו. אני חושב שהמעמד של קרקז בהרכב הוא יחסית בטוח, והנכס הנוסף שלי, אני... זה, סימן שלו גם לפני המחזור ככזה, הוא ג'סטין קלייברט, מתופקד בעשר, במערך של בורנמוט, מאיים, שחקן טוב, מסוגל לתת תמיד, מחיר נוח.
אין איזושהי בעיה איתו שהוא לא כל כך יציב, אני רואה לו כאילו רואה לא מעט דקות של בורנמוט העונה, והוא לא יציב בהרכב, ב' הוא גם לא יציב במשחק. אבל אני מסכים שהאפסייד שלו גבוה, אני גם מאוד מאוד אוהב את טאברני, אני מסכים איתך לגבי קרקז, אני חושב שגם האפסייד שלו מאוד מאוד גבוה כנכס הגנתי, ואני מאוד אוהב את טאברניר.
עכשיו אני רוצה שיש נעולים ממנו, עכשיו גם עם הפציעה של סנסי, להרבה שחקנים זה גם שיבש את התוכניות סנסי, הוא היה המגן המוחזק ביותר מבורנמוט והוא נפצע ולא צפוי לשחק בכפול הזה, אז ירד שם עוד בלם שאמור היה לשחק, אז לא צפויה שם רוטציה, יש את זברני ואת מפם שהחליף אותו, צפויים להיות נעולים למחזורים האלה.
כן. מסכים.
אם אתם מחפשים אופציות יותר סולידיות בהגנה שאמורות, שיהיה לכם את הוודאות לגבי זה שיפתחו.
נהדר. אז אני חושב שזה לגמרי מסכם את בורנמוט. אגב, סולנקה, קפטן?
לא בטוח. אני מתחבט עם השאלה הזאת, אני לא בטוח שאני קפטן.
וואלה. אני גם מתלבט, כרגע מבחינתי 50-50. אבל הוא בהחלט אופציה,
ברור,
אופציה טוב.
אני רואה האופציה הכי טובה.
אני לא יודע לענות על זה. זה גם קצת ברור מדי. ובאופן כללי קשה לי, אני באמת קשה לקפטן, לתת קפטן למישהו מבורנמוט. מתקשה.
קפטן זה לא חתונה כזאת. מי ששם טריפל, אני לא יכול לקבל. טריפל קפטן שמור אלנדים והסלאחים של העולם. בעיניי,
שוב, דיברנו.
קרא לי עוד פשן.
לא, לא, אני
קרא
מסכים,
לי מיושן.
מסכים איתך. או למשהו שהוא, כאילו, עכשיו בוא נגיד, ויש, אני באמת רוצה שניגע בזה, כי גם שואלים אותי על זה לא מעט. בוא נניח, ועכשיו בורנמוט, מה אתה חושב שיהיה אפקטיב אונרשיפ של סולנקה במחזור הזה? מעל 100%? מתחת ל-100%?
100 בוודאות.
מעל 100
על 100
בוודאות.
בוודאות.
הליפט שלך?
מתחת למטה.
הליפט שלך על הקפטן פה הוא מאוד מאוד נמוך, כאילו על טריפל קפטן. זה אומר שאתה בסוף אתה יצאת עם, בוא נגיד שרוב מי שנשאר עם הטריפל קפטן שמר על ה-10 נקודות האלה נגד אלנד. אני הייתי מחפש הזדמנות אחרת, הייתי מחפש הזדמנות שהניקוד שאתה מביא הוא באפקטיב אונרשיפ נמוך, כי באמת הטריפל קפטן הוא צ'יפ שהוא לא...
לא היה לך אפקטיב אונרשיפ יותר
יהיה לך
מזה.
ב-34 וב-37 יכול להיות לך אפקטיב אונרשיפ יותר טוב מזה לדעתי.
מי יהיה לך? אלן שכולם מקפטנות?
לא, אני חושב שבדיוק שבמחזור כזה, אתה יכול ללכת גם נגד קפטן של אלנד, ללכת עם סון לדוגמה, ב-34 או ב-37 אם הם כופלים, אני לא זוכר בדיוק באיזה מחזור הם כופלים, אתה יכול ללכת עם סאקה במחזור שהם קפטנים את אלנד, ואני מדבר בעיקר על מישהו עם רנק נמוך. קח את הטריפל קפטן ותנסה תיקח את הסיכון ותנסה למקסם כמה שיותר, תיקח עכשיו במחזורים שהאפקטיב אונרשיפ של השחקנים שלך הוא פחות מ-100% ותיתן לשחקן שהוא פי 3, זה מסוכן, אבל לדעתי ברנק נמוך זה מה שאני הייתי עושה.
אוקיי.
לא הייתי הולך על מישהו עם אפקטיב אונרשיפ של 120-130%. זה לדעתי, אם כבר הגעת לשם, אתה יכול בכיף להשתמש בטריפל אחרת.
אוקיי.
טוב, בוא נדבר על הקבוצה השנייה שכופלת וזו לוטון. האמת שדיברנו עליה.
דיברנו עליה ועם הנכסים שלה. שוב, חשוב לציין שהם בשני משחקי חוץ. גם בורנמוט ופאלאס זה יריבות שאפשר ללכת נגדם. דיברנו על המרכזים, דוטי ולא מהצד ההגנתי שלו, ומוריס כמובן גם החלוץ.
אחלה, יופי. בוא תן לי עוד איזה שחקנים שאתה תוקף למחזור הקרוב.
מחזור הקרוב, אז דיברנו על בורנמוט שפוגשת את שפילד, ודיברנו על הקבוצה השנייה שפוגשת את הקבוצה השנייה שאנחנו רוצים לתקוף, וזו ווסטהאם שמשחק נגד ברנלי. ווסטהאם עם יתרון גדול נוסף, משחקים את מחזור 29. חזרה של פקטה לעניינים, מחזירה את הקבוצה להיות קבוצה רלוונטית לנכסים. מספיק לראות מה בורן עשה במחזור הקודם, לא בזה, כדי להבין שיש שם נקודות. אז מה מעניין אותנו בווסטהאם? בורן, אובייסלי. שחקן שאני לא רואה יותר מדי מביאים אותו, למרות שלפני אליפות אפריקה הוא היה בריצה מצוינת והיה בלא מעט קבוצות, וזה קודוס כמובן. אותי מאוד מאוד מעניין. אני גם שוקל לנצל את הדבר הזה וללכת אליו בגלל אחוז החזקה הנמוך. בורן, המחיר שלו כבר, הוא כבר עלה 3 פעמים במחיר, אוקיי? מאז המשחק נגד
103 נגד ברנדפורד.
ברנפורד. אני לא אומר שהוא לא שווה את זה, יכול להיות שהוא כן שווה את זה.
הוא הנכס מספר 1, לא? זה כאילו...
בואן?
בואן. של ווסטהאם.
אני חושב שזה מתחלק בינו לבין קודוס.
אני חושב שהוא הנכס
אני
מספר
חושב
1.
שאולי אם הוא אחד, אז הוא אחד בנקודות ספורות.
יכול להיות.
שוב, מבחינת מה שהוא עושה העונה והניקוד שלו, הוא עדיין הרבה מעל קודוס, הוא גם התחיל את העונה לפני קודוס, הכל בסדר.
אני לא רוצה להוריד מקודוס חס וחלילה, כן? אני חושב שהוא שחקן על והוא נכס מצוין, ואני באמת מסכים איתך שהוא האופציה השנייה. אני חושב שבואן זה כאילו, זה בואן, זה ליגה אחרת.
אני חושב שההבדל ביניהם הוא לא כזה גדול,
מעניין.
ובמחיר שקודוס יכול לאפשר לי, ובאפקטיב אונרשיפ של קודוס כרגע, זה משהו שיכול מאוד לעניין.
אני מסכים, אני חושב שהמחיר פה הוא מאוד משמעותי. בעולם בלי מחיר, אני חושב שבואן הוא כאילו...
לא, אין ספק. כאילו...
כן. גם ג'יימס וורד פראוס, אני חושב שהוא אחלה נכס. באופן כללי, נכנסים למשחקים של ברנלי, וילה, ניוקאסל בחוץ, טוטנאם בבית, זה נראה מפחיד, וזה גם די מפחיד, אבל בווילה הם ב-20, מחזור 29 שהם משחקים והרבה מאוד לא משחקות, ושלושת הקבוצות האלה זה קבוצות שסופגות שערים. וווסטאם יבואו עם הקו הנמוך ועם היציאה למתפרצות, כמו שהם עושים ברוב המשחקים שהם אנדרדוג. אני חושב שזה לא צריך לפחד ולהביא משם נכסים.
חוזרים לאירופה בסוף השבוע.
נכון.
צריך לראות גם שם כמה הנושא הזה ישפיע.
הגנה שלהם, היית נוגע?
לא מעבר לאריולה. אריולה זה, רואים כאילו כשהוא מביא, הוא מביא. ופשוט צריך לחכות בסבלנות ולתפוס את זה. אני בלעדיו, אבל גם מי שאיתו ידע להעיד טוב מאוד שהוא 80% מהזמן זה תסכולים, ו-20% שמביאים לך, מביאים אותו להיות השוער שהוא עם הניקוד הכי גבוה במשחק.
נכון, נכון. טוב, יש עוד איזה שחקנים מעניינים, אני חושב ש... אוקיי, דיברנו על ווסטהאם, ספרס, אני חושב שזה מי שלא עושה פריד ב-29, זה פרסט פריוריטי. כאילו, זה לדעתי להגיע ל-29 עם שלישייה של ספרס. זה לדעתי פריוריטי. טוב, ובואו נדבר קצת על מחזור...
שקשה מאוד להגיע עם שלישייה של ספרס לסרט. הכל תלוי בכמה אתה נמצא כרגע, כמה אתה מוכן לזה. כי הכנסה לקראת וילה, אני לא חושב שזה, לא חושב שזה החילוף למחזור הקרוב הכי טוב שאפשר לעשות, להביא שחקן של טוטנאם. אם אין סון, סבבה, מהרו להביא את סון. אבל לצורך העניין, מדיסון הוא לא הדבר הכי דחוף שהייתי מביא למחזור הקרוב. ולמחזור 29, כאילו להגיע לשלישייה כבר זה יותר מדי חילופים.
הייתי נותן פה היט ב-29, גם עכשיו אני נגיד...
ששוב, יש לי את ברנד, שיש את ברנדפורד נגד ברני, יש כאילו קבוצות שמשחקים יותר קלים מפולם בחוץ במחזור 29.
אני חושב ש-29, כאילו שוב, זה מאוד מאוד תלוי באסטרטגיה שלך, ואיך הגעת מוכן לזה, ואתה כאילו, בוא נגיד, ואם עכשיו... יש לך מישהו שיש לו שלושה שחקנים שמשחקים ב-29, אז עזור כאילו, אל תנסה להביא עכשיו בכוח שחקני טוטנאם ותעשה פריט כאילו. אבל לא צריך להתבייש לקחת פויטים ב-29 לדעתי בהנחה שאתה לא עושה פריט. בעיניי ספרס ל-29 שלישייה זה פרסט פריוריטי. זה גם איך שאני מכוון, ואני חושב שאני בסבירות מאוד מאוד גבוהה אגיע לשם עם סון, פורו ומדיסון, וזה גם יהיה עם היט בוודאות. טוב, 29, בראייה ל-29, היית מביא, כאילו, מה, איך היית, נניח ואתה לא עושה פריט, ויש לך שחקן ספרס, יש לך איזושהי קבוצה שאתה רואה, לא יודע, פורסט, אתה רוצה ללכת דיפרנציאל, לוטון שדיברנו עליה, ברלי, היית מביא איזה שחקן מברלי? איך?
לא,
לא.
ברור שלא.
סבבה, יופי, אני גם, אני מסכים איתך, אני באותה דעה, אני חושב שהנכסים מאוד ברורים, וזה רוב
זה נעשה מאוד ברורים, יש לנו ברנדפורד שהיא נגד ברנלי, אז סבבה, טוני הוא, אנחנו נקווה שהוא יופיע, אחרי שהוא לא יופיע, אפשר לבנות על זה, אפשר לסמוך על ברנלי שכנראה נגדה יופיעו, לוטון נגד פורסט בבית, אפשר לתקוף את זה גם מהצד השני, דרך פורסט, ו... טוטנהאם בחוץ מול פולהאם, שוב, גם בצד השני, פולהאם מבחינה התקפית, אפשר לתקוף אותה, טוטנהאם לא קבוצת הגנה טובה, פולהאם יודעת לשחק בבית, אפשר ללכת שם עם שחקי התקפה של פולהאם, אולי אפילו מוניז. שוב, יש נכסים, הכל שאלה של, שוב, אתה מדבר פה עכשיו על סיטואציה של בלי פריד. הכל שאלה של עם איזה, כמה אתה מוכן להשקיע, בשביל כמה שחקנים להשיג, ומה אתה מתכן לעשות איתם לפני ואחרי. סבבה?
כן.
זה שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. סבבה? מה החילופים שאני מתכן לעשות עכשיו? אם אני הולך בלי פריט, אז אני ארצה גם במחזור 28 לעשות חילוף שישרת אותי ל-29.
נכון.
חבל לי אלה לעשות, אם אני בלי פריט, לעשות חילוף עכשיו שלא משרת אותי ב-29.
מסכים.
סבבה? אז אתה צריך לשאול את עצמך, עם כמה שחקנים אני הולך להגיע למחזור 29? סבבה? ומי הם השחקנים האלה? גם הלאה.
כן.
אוקיי? ל-30 ואחר כך. ואם אני אומר, ויכול להיות שאתה תבוא ותגיד, שבואו נעשה עכשיו את 28 כמה שיותר חזק, ואת 29 בלי פריט, ואז ב-30 או 31 כבר ווילד קארד. שוב, תתכננו מעבר למחזור שניים הקרובים.
כן.
תשימו את ה... תעשו לעצמכם איזה ויז'ן של איך אתם רואים את הקבוצה שלכם נראית בשלושה ארבעה משחקים מחזורים הקרובים, ולפי זה תחליטו איך אתם הולכים לחילופים כבר במחזור הזה.
אז בוא נמפה אולי רגע את האופציות, כי באמת יש לנו את 29 שהוא באמת מכביד, ובוא נמפה את ה... בהנחה ויש לך, שאנחנו מדברים למי שיש לו פריט, יש לו ווילד קארד ויש לו בנץ' בוסט, בסדר?
נעזור רגע טריפל קאפט.
כן, לגמרי. איך אנחנו, איזה אופציות יש לנו, ומה אנחנו פייבורבל ומה לא?
אוקיי, נתחיל לזה שיש לא מעט אופציות.
כן.
זה קומבינציה של שימוש בשלושה צ'יפים. אז בוא נתחיל מאופציה אני אגיד מה האופציה שאני הכי אוהב כרגע,
כן.
אוקיי? שאני כנראה אוהב לחינוך בה. וזה פריד ב-29. אני מתכוון לחזק את הקבוצה עכשיו לקראת הדאבל גיימוויק בלא מעט שחקני בורנמות, אוקיי? בלי לחשוב על מה זה 29, לעשות פריד ב-29, ואז לעשות את הווילד קארד שלי במחזור ה-34, אוקיי? לקראת המחזורים הכפולים, המחזור הכפול שאמור להיות ב-35, ולתכנן את הבנצ' בוסט שאני מבצע שם.
מה היתרון בלעשות את זה ב-34? כאילו בוא נפרט שנייה, כאילו מה המחשבה שלך מאחורי 34 ולא 31, סתם אני... כדי שיבינו כאילו מה הכוונה שלך, למה דווקא 34?
34, כי זה מאפשר לי בעצם לעשות קבוצה ייעודית לטובת המחזור, לטובת שימוש בצ'יפ מסוים של הבנצ' בוסט, באמת למקסם את הערך של הבנצ' בוסט.
כן.
אוקיי? אנחנו יודעים שיש לנו מחזור כפול יחסית נרחב, שנובע ברובו מהמחזור החסר שאנחנו נראה אותו, רואים אותו עכשיו במחזור 29. כל מה שאתם רואים לא מסורק ב-29, זה נראה המון, מתישהו הוא יחזור אלינו.
כן.
אז המתישהו הזה, זה מחזור 35, כמדומני. שוב, אז ווילד קארד בטרם המחזור הזה מאפשר לנו להגיע הכי בצורה האופטימלית למחזור הכפול הזה, וככה להשתמש ביחד איתו בבנצ' בוסט. החיסרון של זה, שוב, זה המתנה. זה ליקויים שיש לך בקבוצה, או חוסרים, או טרנדים, או יכולת לתקוף מוקדם יותר, ולהשיג נקודות שאנשים אחרים יכולים להשיג. אם הם עושים ווילד קארד קודם, ב-30 או 31, שאתה מאבד, אבל שוב, זה אסטרטגיה, ואין פה נכון או לא נכון. כל אחד במה שמתאים לו.
כן, סבבה, אני מסכים איתך, זו אסטרטגיה מעולה, אני רואה גם לא מעט שעושים אותה, ואני חושב שמבין כל האופציות, היא לא הכי פופולרית, היא איפשהו באמצע. אני, האופציה המועדפת עליי, וזו אופציה שגם אני דיברתי עליה בפרקים הקודמים שלנו, וגם בטוויטר, זה מה שתכננתי מראש. הדבר המועדף עליי הוא לעשות את 29 ללא פריט, והכנתי את הקבוצה שלי, ואני אעלה עם 9 שחקנים. עם 9 שחקנים ומינוס 4, כאילו, שהתשיעי מגיע במינוס 4, וב-30 או 31 אני אעשה ווילד קארד, כי אני רוצה לעלות לרכבת הזאת כמה שיותר מהר. אני מרגיש שיש הרבה מאוד נכסים חמים שאין לי, ואני רוצה לסדר את הקבוצה, ההגנה שלי נראית לא טוב, והקישור שלי, אני חושב שאני יכול להוציא ממנו יותר. אז אני, וסלח, שאני מרגיש שסלח הוא שחקן שהוא חוזר ב-28, הוא חוזר עכשיו 28 נגד סיטי, אני יכול לחיות איכשהו בלעדיו בשלום, ב-29 הוא לא ישחק, ועד ב-30 אני כבר מרגיש שאני חייב שהוא יהיה איתי.
יש לו ברייטון ושפילד בבית, אלוהים
כן,
ישמור.
אלוהים ישמור, ואתה כאילו חייבים להביא אותו, ואם אתה לא מביא, אתה מביא אותו בהיט. כאילו, אתה יכול להיות במינוס 4 וזה חובה. אז אני מרגיש שזה, ואז להשתמש בפריט שלי באחד מהכפולים. או באחד מהכפולים, כאילו זה מאוד מאוד תלוי איך אני אגיע גם לכפולים האלו, שזה כבר יהיה, ככל שיהיה יותר ודאות לגבי המשחקים, אנחנו נדע איך אנחנו מגיעים, ואז זה להשתמש באחד מהם בפריט, להשתמש בבנצ' בוסט באחד מהם, או לחלופין לשמור את הפריט ל-38, שזה מחזור שכל המשחקים בו מתחילים באותה שעה, ואז יש הדלפות וכדומה, ואתה גם יכול לנסות ולטרגט שחקנים באופן ספציפית על פי המשחקים שלהם.
נכון, גם מחזור אחרון אנחנו יודעים שזה מחזור שנוטה כאילו לשערים. אז קבוצות, הרבה קבוצות בים, יש שם חגיגות.
כן.
אבל חזור למועד.
עוד חזור למועד.
טוב, יפה, אז באמת זה גם אסטרטגיה מעניינת, ובאמת מחזור 29, עם כמה שהוא דל במשחקים, הוא יהיה מעניין מאוד בהפרדה שהוא ייצר בין לא מעט מאמנים, ובאמת, אתה, כמו שאמרנו, זה החלטות שאתה לוקח לקראת המחזור הזה, די מחייבות אותך להמשך, וצריך לקחת את ההחלטה פה באחריות, ולהיות ערוכים לתהליך שהוא יהיה מדורג וימשך על פני כמה מחזורים.
טוב, יפה מאוד. קפטן למחזור הבא, שהוא לא סולנקה, תן לי.
אז מבחינתי השני הוא סאקה, נגד ברנטפורד בבית, יכול בהחלט לתת את מה שכמעט ולא נתן נגד שפילד, במונחים של שפילד. ובמקום השלישי, הלא רחוק, בורן, שוב, ברנלי ושפילד. זה שם המשחק.
כן, אז אני מאוד מאוד מסכים איתך לגבי שניהם. בנוסף, אני חושב שווטקינס הוא אופציה מעולה נגד ווסט, נגד טוטנאם בבית, ואני חושב שגם פלמר נגד ניוקאסל, בלי טריפייר, ניוקאסל קבוצה שמאוד מתקשה במשחקי החוץ, ולכן פלמר הוא לדעתי אופציה נהדרת.
אולי זה שמארח את לוטון בבית? מטטה?
יפה מאוד, יפה, זה גג חוזר, גג חוזר, וטוב, יאללה, אז נראה לי שאנחנו סיימנו פה. איתי, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה אלעד, תודה רבה לכם שהאזנתם. זה היה פרק מספר 19, ואנחנו ניפגש גם בשבוע הבא. תודה. ביי ביי.